Diri na na ya ma ma na na na. Diri na ya ya ay ya ya ay ya ya. Diri na 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 ya ma ma ya ma ma. Diri na 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 na. Ay na 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 ya 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 oh ho diri na 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 ya na 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 ya ma ma ay na 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 ya ma 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 ay ya 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 yo 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 mo yo mo 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 oh yo 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 ho ho oh yo ho oh yo 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 ya ma 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 ya ma 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 ay ya 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 ma ya ma 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 ya ma 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 ay ya ya ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ay ya ya ma ya ma mo ele toldot Yaakov Yosef en 17 shana היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו, והיה ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מעמיד כאן הבעל שם טוב הקדוש, בדף ב' בקונטרס, את כל עניין בין יוסף לאחיו, על נושא משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הוא אומר ככה בתורה א', רואה, מה זה רואה את אחיו בצון? רואה, היינו, מייחד ומחבר ומקשר מלשון אחווה ורעות. רואה זה לשון רעות, ייחוד, חיבור, זיווג. אז מה הוא היה עושה? אז הוא היה רואה שהוא, על שם שהוא מייחד ומחבר הצון אל מקום אחד, שלא יתפזרו אנה ואנה. זאת אומרת צון, מי הם צון? צון זה נשמות ישראל, שנקראות ציינה וראינה בנות ציון. אז יש כל מיני סוגים של נשמות, בנות ציון שבאות מהעולם העליון, ציון ידוע שזה היסוד שמאיר בשכינה, במלכות השם, מלכות שכינתו יתברך, שכינת מלכותו, לכן יש נשמות שיוצאות משם. יוסף הצדיק, שהיה טהור עליון וקדוש עליון, יוצא מנקודת ציון. אז הוא אומר שהוא היה רואה את אחיו בצון. הצון זה בנשמות האלה, ציינה וראינה בנות ציון, רצה לחבר אותם, רואה, ראות, רצה לחבר את כל נשמות ישראל, אל מקום אחד, אל תיקון אחד. וזהו שהיה מייחד את אחיו, היינו, כל ישראל וניצוצי השכינה, היה מעלה ומתקן אותם על ידי ייחודים קדושים שעשה. צון, כי צון הוא ייחוד, גם צון זה ייחוד. איזה ייחוד זה צון? אז הוא אומר שהייחוד הוא צדיק א' נון. צה נון, זה להוציא את אור הנון, את השער הנון מכוח אל הפועל, זה מה שרצה על ידי הפסים שלו. כן? היה לו קטונת פסים. הפסים זה דבר שמתפשט ממעלה למטה. אחד הדברים המעניינים שעם ישראל הוא עם היחיד, שהבגדים שלו הם בגדים של קטונת פסים. זה, הבגד הזה, הבגד עם פסים, בגד הירושלמי, זה בגד של עם ישראל. אחידה הקדוש אומר לפני 300 שנה שאלה זה מלבושי ישראל שלבשו אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב. ולכן שהגיעו לכאן, כן, מאשכנז וראו את הליבוש של הספרדים שהיו פה בירושלים, היו אז רק באו מספרד, היה להם פסים, אז ראו שהבגדים של כל שאר האומות שהיו פה הם חומים כאלה בלי פסים. אבל גם נכון שאפשר להגיד שהוא היה בעל קטונת פסים, שזה בגדי החמודות של האדם הראשון. כן, האור המקיף של גן עדן. זה היה אור מקיף גדול, אבל אפשר להגיד שאם אנחנו מסתכלים על יוסף הצדיק לאורך כל הדרך, הוא שם פס על הרבה דברים. אלו הרבה פסים, קטונת פסים. על פרעה הוא שם פס, על האחים שלו הוא שם פס, על כולם הוא שם פס. אלו הרבה פסים. לכן הוא הוציא את כולם מהפסים. אבל הכוונה של הפסים זה דבר שמשתלשל, בא מהשורש העליון עד למטה. ממש שהוא מחבר את הכל, את כל שורש לענף שלו. הכל מחובר ואין הפסקות באמצע. אז הוא אומר שצון, כי צון הוא ייחוד צה עם נון. היינו ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. זאת אומרת, צה, זה אלה האותיות של שני השמות הקדושים, הוויה ועדני, ביחד, שביחד זה כמניין צדיק א', 91, ועם הנון, עם שער הנון, שגם זה כמו פס, זה מתפשט ומשתלשל עד התהום, מהשורש, המבוע, ועד התהום, ומושך מן התהום, עד המקור העליון, עד המבוע, הנון, שער הנון, הנון סופית, שמתפשטת. לכן זה צה נון, נון רומז לעליית השכינה, וצה לייחוד העליון, כי צה, זה שם הוויה, שהיה, הווה ויהיה ומהווה את הכל, וזה האדני, השם אדני, שמשלים, כן, את הצדיק א', אז זה שם של ממטה למעלה, שאנחנו ממליכים אותו, אתה אדון לי, אדני זה בעצם אתה אדון לי. העבודה של הבורא כלפי הבריאות זה בשם ההוויה, היה, הווה ויהיה, הוא מהווה את הכל. אבל העבודה שלנו זה אדני, לעשות אותו אדון לנו על כל הגוף שלנו, והאיברים על ידי המצוות, על כל הרגשות שלנו על ידי תיקון המידות, על הדיבור שלנו על ידי ברכות ותפילה, על המחשבה שלנו על ידי תורה, על הרצון שלנו על ידי דבקות וכן הלאה. אתה אדון לי על כל כוחות הנפש שלי והגוף. אז החיבור הזה בין ההערה ממעלה למטה, שם ההוויה, בין ההערה ממטה למעלה, שם אדני ביחד, זה יוצר השילוב הזה של שמונה אותיות הידועות, שזה צדיק א', זה ייחוד צה. על ידי זה אתה יוצא מכל הצרות. והנון, הייחוד הנוסף, עם הנון זה נקרא צון. כן, עם בחינת המלכות שכינתו התברך, שכינת מלכותו, שזה שער הנון, שממליך אותו על כל המציאות כולה, על ידי זה נעשה בחינת צון. צי נאורינה בנות ציון. וזה מה שרצה לראות, לעשות ראות, חיבור, זיווק, יוסף הצדיק. לכן את החי אנוכי מבקש. רק מה שהיה לו חלומות, ועל מה קינאו בו אחיו, נראה מה יצא מבעל החלומות על הזה, נכון? מכאן אנחנו למדים שיש לו חלומות, מי שיש לו חלום קצת יותר מהמציאות הרדודה, כבר מקנים בו. כבר הוא שידע שיהיה לו רדיפות. את מי רודפים? מישהו כמו כולם? כמו כולם, אין מה לרדוף. מישהו רוצה להיות כמו כולם, לא רודפים אותו. הוא לא מסכן שום דבר. אבל מי שיש לו חלומות, רואה קצת גאולה, רואה קצת תיקון, אז אותו רודפים. נראה מה יהיה עם בעל החלומות על הזה. הוא מבחינת חולם חסר. חלום זה לשון חולם. יש את הוו, שזה האדם, ויש את החולם למעלה. אמרו לו, אתה לא תהיה חולם מלא, אתה תהיה חולם חסר, שמו אותו בבור. ונראה מה יהיה עם החולם הזה, מה יהיה עם החלומות שלו. אז כידוע, שבסופו של דבר כל חלום כן מתגשם, כן בסופו של דבר מגיע. אז לכן בדקו אותו בעניין הזה. הנה, יש בעצם, אנחנו מסתכלים על הפשט של הדברים, מה שהגמרא עם מסכת סוטה מלמדת אותנו, מה שרש"י הקדוש מלמד אותנו, על שהוציא את דיבתם רעה, על אחיהם, היה בא לאבא שלו, כל דבר רע, לא טוב שהוא ראה אצל האחים, היה מספר. מכאן אנחנו, מהפשט, היינו אומרים, הוא השם בכל. הוא בא לראות ולחבר, הוא בא לעשות סכסוך. אם אנחנו מסתכלים על הפשט, כפי שמובא ברש"י ובגמרא, אז בעצם הוא עשה מחלוקת. הוא סיפר, הנה הם אוכלים בן פקועה, או אוכלים, כן, עגלים שעדיין לא נשחטו, והם הם מטילים מרות על בני השפחות, כן, והם כל מיני דברים קשים. כל דבר היה אומר. הנה, כמו שהפסוק אומר לנו, כן, והיה ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז מכאן איפה הייחוד? להפך. הפשט אומר הפוך. שימו לב איך הבעל שם טוב הקדוש בתורה ב' מבאר את הדברים. ביה ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם, היינו כל הדברים שהיו העולם עושים בלי דעת ובלא דעת נפש לא טוב, והוא בחינת רע חלילה, כן, הוא היה מביא אל אביהם, הוא היה מנסה לעלות אל השורש, אל אביהם, אבינו שבשמיים, ולתקן את זה בשורש. וזהו את דיבתם רעה, היה הוא מביא אותם הדברים אל אביהם, היינו שהיה מקשר אותם לשורשם אל אבינו שבשמיים. כל דבר שהיה מלקט רואה שהוא לא מתוקן, היה אוסף ומחבר למעלה. מביא אל אביהם. שידוע שהנשמה היא חלק אלוהי ממעל, וניתן בגוף האדם בעולם העשייה, למה? בשביל מה? שיקשר כל עולם העשייה לשורשו. למה שמו אותנו לפה? לא על מנת שנברח מפה, אלא כדי שנאסוף את כל מה שיש פה, ונחבר אותו מחדש לשורש. כל דבר לשורש שלו. וזה כל פעולת הצדיק, העובד את השם, לקשר ולייחד עולם העשייה אל עולם העליון לשורשו, ולבטל כל הקליפות שבעולם העשייה, כל החיצוניות, ובזה נתקנים, נמתקים כל הדינים. ועד שהדבר לא מחובר לשורש, יש דינים. מתי הדין נהיה מתוק ולא מר? כאשר הוא בשורש. בשורש הוא בסדר. כשהוא יוצא החוצה, מחוץ למקומו, אז יש מחלוקת במידת הדין. לכן מה הצדיק עושה? לוקח את כל מה שיש בבריאה, לא מתווכח עם מה שיש, לוקח את הכל ומחבר את הכל לשורש. זה התפקיד של יוסף הצדיק, שהלך עד מצרים, עד מקום הכי קשה, ערוות הארץ, כדי לקחת משם את הדברים שהם נפלו לתוך החיצוניות, ולתקן את זה מחדש, לחבר את הכל לשורש. מתחת לאף של פרעו עשה להם חומש, תיקן את הכל לפי סדר העולמות, חמישה עולמות, וחמישה חלקי הנפש, נפש רוח נשמה חייב יחידה, וחמישה כלים, הכל הוא סידר הזה, מתחת לאף של ההפך הקדושה, עשה מזה סדר הקדושה. למה? כי הצדיק זה עבודה שלו. לקחת כל דבר, כל ענף שיש בבריאה, ולחבר אותו לבורא. ושם נמתקים כל הדינים. בדרך כלל, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה בדרך פרט, כל ענף פרטי לשורש הפרטי, אבל צריך לדעת בשביל זה. אדם צריך לדעת מה ייחוד, כן, מה, איך קוראים לזה היום? מה הצופן? מה הכרטיס? איך קוראים לזה? שהוא לוקח משהו, הוא צריך לדעת איזה ענף שייך לאיזה שורש, ומה הייחוד שעושים כדי לקשר אותו. אז לכן זה מה שיודע הצדיק דרך פרט, אבל מה אם הוא לא יכול דרך פרט? כל ענף לשורש שלו במדויק, דרך פרטית, אז יש דרך כלל. לקשר עצמם, במקום שאני אקשר כל פרט ופרט לבריאה, אני אקשר את עצמי ואני גורר איתי כל מה שאני נוגע בו. כל מה שאני, יש לי השגה בו. אז לקשר עצמם בתורה, או לתלמיד חכם, שהוא כן יודע, בכדי שלא יתבעו חס ושלום בענייני עולם העשייה הזה. זאת אומרת, או שהאדם יודע איך לחבר כל ענף לשורשו ומה הייחוד שלו, וזה נקרא דרך פרט, או שהוא מתקשר לתורה הקדושה, שיש לה את כל הייחודים, דרך תלמיד חכם שיודע את העבודה הפרטית הזאת. על ידי זה הוא מחבר אותו. אם אתה נוגע, כן, במכנסיים של אבא שלך, תופס, אז אתה מחובר למה שאבא שלך מחובר באותו רגע. אז ככה זה, ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש לעשות, או דרך פרט, או דרך כלל, להתקשר לתורה הקדושה ולתלמיד חכם, בכדי שלא יתבעו חס ושלום בענייני עולם העשייה הזה, או במעשה, או במחשבה, בעוסקם בו יומם ולילה, אדם שצריך לעסוק בכל מיני דברים של העולם הזה, ולתפקד, זה לא פשוט, לפעמים הוא נבלע, הוא נשאב לתוך זה, ואז הוא שוכח שיש שורש. לזה צריכים התקשרות, או בתורה, או על כל פנים, לתלמידי חכמים ראשי הדור. בכדי להעלותם, שלא יישארו שם חס ושלום. וזה מה שרצה לעשות יוסף הצדיק. לכן הוא אומר, שהוא, יש הרבה אלומות, ויש את האלומה שלו באמצע, וכמה אלומתי, וגם ניצבה. אז לכן, אנחנו רואים שזה העבודה שלו. ובכל אופן, אין דבר קדוש שאין בו איזה מניעה, או איזה התנגדות. דבר שאין לו התנגדות, סימן שהוא לא כל כך חשוב. אז לכן אנחנו רואים, ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. יש פה שתי שני אופנים של תגובה. התגובה של האחים זה קנאה, התגובה של של אביו, יעקב אבינו, זה שמירה. שמר את זה. רצה לשמור, שלא יתפרק הכל. אומר הבעל שם טוב הקדוש, הנה במחשבה והדיבור, המחשבה קודמת לדיבור, והיא המולידה לדיבור. לכן המחשבה נקרא אב, והדיבור תולדה. הדיבור זה בן, זה בנים. והמחשבה זה האב. הרצון זה אב לאב, התענוג זה אב לאב לאב, זה כבר הסבא. שהמחשבה שומרת את הדיבור לבעל ידבר, אלא רק דיבור הראוי. ודע כלל גדול, כי כל דיבור, קודם שמנענעים אותו בחמישה מוצאות הפה, צריך להיות תחילה במחשבה שלו. כלומר שגם במחשבה יש חמישה כוחות כאלה. והוא בהיעלם גדול מאוד. זאת אומרת, חמשת מוצאות הפה, כן, השפתיים, בומף, כן, האותיות שיוצאות דרך השפתיים, יש אותיות דרך השיניים, הלשון, אחך, הגרון, חמישה מוצאות הפה. דרך חמשת כנפי ריאה, האוויר, ההבל, עולה. דרך חמשת כנפי ריאה, מכה בפה, ודרך חמשת מוצאות הפה, זה יוצא החוצה. כן, הגרון, אחך, כן, הלשון, השיניים והשפתיים. והם כנגד כוחות רוחניים, כן, ידועים. הגרון זה מבחינת הבינה, והאחך זה הטעם, מבחינת החוכמה, והלשון מבחינת היסוד, של לשה, לשון לשה את האותיות ואת המילים, והשיניים שחותכות, עושות מדבר אחד, שניים. לכן זה נקרא שיניים. משנים, משנות את הכל, לכן זה מבחינת הגבורות והדינים, והשפתיים, השפה העליונה זה הנצח, והשפה התחתונה זה ההוד. הכוחות האלה יש גם במחשבה. וכאשר הדבר עולה לפני שזה מוציא מהפה, חמשת מוצאות הפה, המחשבה קובעת מה המסלול, מה יצא ומה לא ואיך. אז זה אומר שזה כלל גדול, לפעמים זה יוצא כל כך מהר שאדם לא שם לב לתהליך הזה, אבל התהליך קיים. כי אין יכולים לדבר רק באותיות, מהאותיות שהיו תחילה במחשבתו. האותיות קודם כל הן במחשבה בהיעלם גדול, בחומר מחשבתי רוחני. ורק אחר כך יוצא דרך ההבל, שזה חומר ממוצע בין רוחני לגשמי. הרי הדיבור מחבר בין המחשבה למעשה, בין מה שנמצא בפנים לבין מה שנמצא בחוץ, בין מה שנמצא למעלה לבין מה שנמצא למטה. אבל קודם כל זה במחשבה. כי אין יכולים לדבר אלא רק מאותיות שהיו תחילה במחשבתו. כי גם כל מה שאדם מחשף במחשבתו הוא על ידי צירופי אותיות. ולכן הוא אומר, ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, ייחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה שלו, הגילוי שלו בא בתוך העולם הזה, הוא לייחד המחשבה עם המעשה בכל מאורעותיו. שאדם צריך להכניס את כוח המחשבה בתוך הכלים של האותיות, למילים שהוא אומר. כשהוא אומר בלי מחשבה, הוא עושה נתק, הוא עושה הפרדה. שהמחשבה מלובשת בתוך הדיבור, גם בתכלית שהוא מדבר, למה הוא מדבר, וגם מה הוא מדבר, אז הוא עושה ייחוד הכוחות העליונים והתחתונים, ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, ייחוד הבורא עם הבריאה, ייחוד המחשבה והמעשה. ואז הוא אומר ככה, ויאמר את החי אנוכי מבקש. מה אנוכי מבקש? את האחים ביחד, את האחדות, את החי, את האחווה. הגיד ענה לי איפה הם רואים. בוא תגיד לי איפה האחים שלי רואים, איפה הראות, איפה הדבקות שלהם, איפה הייחוד שלהם. אז הוא מביא זוהר, הוא אומר, הוא בזוהר הקדוש, מביא ככה, רבי יהודה פתח, מי יתנך כאח לי, יונק שדי מי, אמצעך בחוס, אשקך גם לא יבוזו לי. אי יקרא אותו פסוק, וכמו החבריה, העמידו החברים ופרשו. אבל אי יקרא, כנסת ישראל אמרו למלכה, דשלמה דילה. זאת אומרת, אותו פסוק שאומר כאן, פסוק בשיר השירים, מי יתנך כאח לי? מי אמר את זה? אז הזוהר הקדוש מגלה שמי שאמר את הפסוק הזה מבקש, מי יתנך כאח לי? אנחנו רוצים את האחווה, את הדבקות. זה כנסת ישראל, השכינה אומרת לקדוש ברוך הוא. אבל איך זה קשור ליוסף? אז הוא אומר, אי יקרא כנסת ישראל אמרו למלכה, למלך העליון, מלכה דשלמה דילה, שהשלום, המלך שהשלום שלו, הקדוש ברוך הוא, מתנך כאח לי, הוא אומר כיוסף על אחוי. אותו דבר, זה אותו אופן, אותה בחינה של יוסף, שרצה את החיבור עם האחים שלו. דאמר, ואתה אל תראו, אנוכי אחלקל אתכם ואת אפכם. זאת אומרת, האפשרות לאחד אותם, הוא הבין, יוסף הצדיק, שזה לא על ידי עיצות, לא על ידי חלומות, אלא על ידי שהוא משפיע אליהם. כי זה התפקיד של יוסף, להשפיע אל האחים שלו, לתת ולא לא לייעץ. כיוון שהפסק, אנחנו יודעים מה פסק אביו, יעקב, ישראל, אבינו. מי הוא פסק שצריך להיות המנהיג? יהודה. כן, שלח את יהודה להור אותם. ההוראה לפי מי? לפי יהודה. משיח בן דוד ולא משיח בן יוסף. אז לכן, מה כן התפקיד של יוסף הצדיק? יוסף הצדיק צריך להשפיע, צריך לחלקל. הנה, אנוכי, על ידי אנוכי, השם יתברך, הוא יחלקל אתכם ואת אפכם. אז אומר, יהבלון מזונה וזן לאו בקפנה, נתן להם מזון ברעב, בזמן הרעב במצרים, ובגין כך, מי תנך כאח לי, אז נעשה אחווה ואחדות. הרי כל אחד יכול לפעול את האחדות, אבל כל אחד לפי הבחינה ששייכת לו. אי אפשר בכוח דברים אלה. דבר אחר, מי יתנך כאח לי, הוא אומר, די יוסף. מי עושה את האחווה? יוסף. לגבה דשכינתה דהתאחד אימה ודבק בהדה. מי יכול לחבר את כולם לשכינה? זה יוסף הצדיק. יונק שדי אימי, ההערה הרוחנית העליונה, דהה כדין אחווה וישלימו בהדיו. זה מה שעושה את האחווה, הוא משלים בהם. קודם כל, לפני שאתה בא לדבר עם יהודי, לתת לו עצות, תיתן לו משהו. תשפיע אליו, תיתן לו מה. אתה בא לתת עצות, או אתה בא להביא משהו. אז זאת אומרת שזה מה שפועל, שיהודי יש לו מה לתת, הוא נותן את זה במאור פנים, ולא אומר לשני מה לעשות, אז זה עובד. אז הוא אומר, יונק שדי אימי דהה כדין אחווה, ושלימו בעדיו, ועשה בהם אחדות והשלמה ביניהם. אמצעך בחוץ, גו גלותה. מה זה בחוץ? זה הגלות. דהיו בער האחרה, שנמצאים בארץ אחרת. אשקך בגינדי דווקא רוחה ברוחה. זאת אומרת, מה זה השיקוי הזה? שאני משקה אותך, אומר שיוסף הצדיק, הוא משקה את האחים שלו, אשקך. אז אומר שזה הדבקות רוחה ברוחה, הרוח שלו, העיר ברוחות, ברוח שלהם. רוחו התנוססה בהם באחדות גדולה. גם לא יבוזו לי, אף על גב דענה וער האחרה, למרות שאנחנו בארץ אחרת, אם פועלים באחדות, לא יכולים לבזות אותנו. מתי יכולים לבזות את עם ישראל? שיש מחלוקות ביניהם. כל הצרות באו מהמחלוקת. כן? כמו שהגמרא מספרת על העצים, שהעצים, המדרש אומר, שהעצים, יום אחד הם היו שמחים מאוד ביערות, ויום אחד פחדו, התחילו לרטוט העצים. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, למה אתם נרטטים, רועדים? אז הוא אמר, ראינו שבראת את הברזל בעולם. אז מה אתם מפחדים מהברזל? הברזל יכול לכרות אותנו חלילה. הוא אומר, אל תדאגו, אם אתם לא תיתנו מהעת שלכם לברזל, הוא לא יוכל לגעת בכם. אז הם שמרו עד שהיה איזה ענף אחד שרצה קצת משהו יוקרתי יותר, ואז הוא התחבר עם הברזל, ואז נעשה הגרזן, ואז אפשר היה. זאת אומרת, בלי עץ אחר לא יכולים לכרות את העצים. זאת אומרת, שיהודי לא מוצא חן בעיניו הגויים, ולא הולך אליהם להלשין אל ישראל, אנחנו מתפללים על זה כל יום, למלשינים, אל תהי תקווה, כן? וכל הזידים כרגע יובדו, כן? אנחנו על זה, על זה צריכים להיזהר, כן? אבל שיש אחווה בין כולם, אפילו בארץ אחרת, אפילו בגלות, אין ביזיון לישראל. זה מה שאמר להם יוסף הצדיק, מה שגילתה שכינה ליוסף הצדיק. תא חזי, בוא תראה. כתוב, תא, בוא, חזי, ראה. למה? אפשר להגיד חזי, תראה. למה צריך להגיד בוא, תראה, תא חזי? פשט פשוט, אם לא תבוא, איך תראה? תבוא. צריך לבוא אל התורה, להיכנס לתוך התורה. תא חזי די יוסף, אף על גב די אחוי, לא אבו לי כאחין, ועד נפל בידיו. אי הוא אבה לון כאחה, כד נפלו בידי, והוא כמוע. זאת אומרת, שאם יוסף לא היה מדבר עליהם, אז הוא לא היה נופל בידיהם. אלא להפך, הם היו נופלים בידיו. מכאן אנחנו למדים שמי שמדבר על אחרים, הוא המפסיד. ומי שלא מדבר, מי שלא מספר לשון הרע, הוא המנצח, בכל מקום. מה חושבים? תמיד חושבים אחרת. עד כמה אני יכול לשתוק? תמיד... להפך, מי ששומר את פיו ולשונו, מדבר מרמה, הוא המנצח. הוא מצליח בכל. ככה לומדים את זה מיוסף הצדיק. והוקמוע, ככה העמידו את הפסוק, התנאים הקדושים בזור הקדוש, דכתיב וינחם אותם, וידבר על ליבם, וכל הדיבר על ליביו. כל הדיבורים שלו, הם דיבר לא אל השכל שלהם, דיבר אל הלב. אל הלב. השכל תמיד עקום. כן? הלב צריך יושר. הלב יש לו נשמה. הוא ממשיך הבעל שם טוב הקדוש ואומר, והמשכיל על דבר, על, על דבר זה, ישכיל בדברי זוהר הקדוש, כי בגלותינו בחוץ לארץ, יש סייעתא דשמיא להשגת רוח הקודש. הוא אומר, איך יכול להיות? הרי הגמרא במגילה אומרת, שאין אפשרות שיהיה נביא בחוץ לארץ. הנבואה היא שייכת רק לארץ ישראל. בדרך לארץ ישראל במדבר קיבלנו נבואה גם כן. אבל מאז מקום הנבואה, מקום הנביאה הגדולה, הגילוי האלוקות זה ארץ ישראל. בחוץ לארץ זה בהלבשה, זה מתלבש בכל מיני דברים. אז הגמרא מספרת שהיו שניים שכן התנבאו בחוץ לארץ. מי השניים האלה? אחד זה דניאל, כן? והשני, קודם כל יחזקאל הנביא, והשני זה התלמיד שלו, דניאל. דניאל היה תלמיד של יחזקאל. כן? ודניאל היה תלמיד של מרדכי. כן? ומרדכי היה רבו של עזרא. עזרא הסופר ונחמיה הכהן. זאת אומרת שהיו שניים שהתנבאו גם בחוץ לארץ. יחזקאל הנביא ודניאל הנביא. איך יכול להיות? אלא שניים התנבאו על נהר. על הנהר. זה על נהר כבר. וזה על נהר אחר, שם בבבל, אחד בבבל, השני בפרס. אז אומרת הגמרא, יש שני תנאים. נביא יכול אולי להתנבא בחוץ לארץ, כן, בשלושה תנאים. א', שהוא כבר התנבא בארץ ישראל, הוא היה נביא, כבר את הקשר, את החיבור נשמתו לבורא התברך ישירות, הוא חיבר בארץ הקודש. הדבר השני, שיש צורך לכלל ישראל, גם בחוץ לארץ, אז זה אין ברירה. ודבר השלישי, שעומדים על נהר שיונק מימיו מנהרות ארץ ישראל. אז דרך הנהר, הקדוש ברוך הוא מעביר את זה. אז אנחנו רואים שכל מעשה מרכבה היה על נהר כבר ונפתחו, כן, מראות השמיים ליחזקאל הנביא. אז הוא אומר הבעל שם טוב שיש אחדות, יש ראות, אז גם בחוץ לארץ יש איזו אפשרות של רוח הקודש. יש סייעתא דשמיא להשגת רוח הקודש. הגם שאין השכינה שורה שם. עם כל זה יש סיוע להשגת רוח הקודש. כי מתקיים בו, ואפילו אינו הגון כל כך, אין מדקדקים עמו כמו בארץ הקדושה. לכן יוסף הצדיק, היה לו השגת רוח הקודש אפילו בבית הסוהר. שהיה בבית הסוהר, השם עמו כתוב. קדוש ברוך הוא היה איתו כל הזמן. אז הוא מספר על זה משל. משל למלך כשהוא בדרך, הוא מוכרח ללון במלון ופונדק, שאינו לפי כבוד המלך, ביופי, כן, ונקיות. הוא על הדרכים, באיזה פונדקים. אז אין זה ביזיון למלך, כיוון שהכל יודעים שהמלך הוא בדרך. אז זאת אומרת, זה שיכול יהודי לקבל רוח הקודש בחוץ לארץ, זה בגלל שהשכינה היא בדרך. אז זה על הדרך לארץ ישראל. כן? אז לכן יכולים לקבל קצת מזה. ואומר ככה, בזמן הזה שהשכינה בגלות, שלא מצא יונה מנוח לכף רגלה, כי מיד בהכין האדם מעשיו לשם שמיים, בלי אינטרסים, בלי מפלגות, לשם שמיים, בלי שום תקוות מה יצא לי מזה. לא יצא לי מזה כלום, אני עושה רק בשבילו. לשם שמיים, בכל דרכיו, מיד נעשה כיסא לשכינה שתשרה בו. זאת אומרת, מה התנאי שאדם יקבל הערת שכינה? שהוא יעשה דבר בלי אינטרסים. לשם שמיים. כלומר, הוא רוצה לתת צדקה. אבל אם הוא מתחיל לפרסם, עכשיו אני, הנדבן הגדול, הולך לתת 5 שקלים שלמים גדולים מפת הילדים שלי. אני מוציא את זה מהכלכלה של הבית. אני מוסר את נפשי ומפרסם את זה בכל השכנים ונותן לו. על זה ישרי שכינה? לא ישרי, אפילו ריבית לא ישרי על זה. מתי ישרי שכינה? שאדם לא מספר כלום, עושה בשקט, נתן ושכח. אפילו לא פרסם את זה אצל עצמו. הוא לא אמר, יופי, עשיתי מצווה. הוא לא עושה לעצמו ככה, ומחזיק טיבות על הנפשי. מחזיק טובה לעצמו, אומר, כמה טוב אני שנתתי 5 שקלים גדולים, עצומים. היום, איך היו אומרים היום? היום הכל זה מקסים או מדהים? אין טוב, אין בסדר, אין יפה, הכל מדהים, מדהים, מדהים. זה השפה. מקסים, מדהים, מדהים. אז 5 שקלים מדהימים, מקסימים, כן? נתן. לא יצא כלום מזה. גם חן לא יהיה ב5 שקלים האלה. ולענבים ייתן חן, כתוב. אם הוא עושה דבר בשקט ושכח, לא החזיק טובה לעצמו, אומר, שום דבר, איכשהו נתן המצווה הקודמת, זהו, נגמרה, שכחתי. לא עשיתי מצווה מימיי. ככה יגיד. עכשיו יש לי מצוות הרבה לעשות, הרבה לעזור. אבל ברגע שהוא עושה משהו, שיש לו איזה צד של הנאה עצמית, שזה לשם הארץ ולא לשם שמיים, אין שכינה בזה. השכינה מתי? שהוא עושה דבר לגמרי לשם שמיים, בלי חשיבות עצמית, בלי הרגשת עצמיות, בלי כל הדברים האלה, לשם שמיים שלא נשאר בארץ, בשמיים. לא יראה את זה יותר, זהו, שכחתי. אז יש על זה השראת שכינה. היום, פעם אמרנו את זה, היום יש הרבה אופנות, נכון? כל דבר שהוא אופנתי, לא בשבילי, צריך להגיד ככה. כל דבר שהוא אופנתי, הוא חשוד. הוא כבר ממושמש כזה. יש אופנה של מודעות עצמית, שמעתם על זה? אדם מודע לעצמו. האדם המודע, מודע. כל דבר. הבעל שם טוב אומר הפוך. כמו כל דבר אופנתי, הבעל שם טוב אומר תמיד הפוך. אבל מתי האדם יש לו איזה בחינה אמיתית? מתי שהוא משוחרר מגבולות עצמו. מתי שהוא שכח את עצמו. הוא עשה משהו עד הסוף, והוא דבוק במה שהוא עושה, ומונח במה שהוא עושה, ואין את עצמו. הוא מופשט מגבולות עצמו. משתחרר מהגבולות של הדעת המוגבלת שלו. מודעות עצמי זה מדעת. מתי נדבק בעץ החיים ולא בעץ הדעת? אז אם כן, הבעל שם טוב אומר שאפילו בזמן הזה שהשכינה בגלות, אז אם האדם, כן, שלא מצא יונה מנוח לכף רגלה עדיין, אין בית מקדש בנוי, אז איפה השכינה שנקראת יונה? יהיה לה מקום ככה להיות מונחת שם, לנוח. אז כי מיד בהכין האדם מעשיו לשם שמיים, שוכח את עצמו לגמרי. בכל דרכיו, מיד נעשה כיסא להשכינה שתשרה בו. מיד. והוא נקרא יותר מדורות הראשונים שהיו הרבה צדיקים בעולם. היום, כיוון שזה לא כל כך באופנה, אם מישהו יעשה ככה, יותר קל לו לקבל רוח הקודש. מה שאין כן בזמן הזה, כי גמר חסיד המתחסד עם קונו, הוא ודאי ראוי לאיש חסיד, לאזור כגבר חלציו לגמול חסד עם השכינה, ואז נעשה כיסא אל מידת החסד. האדם עצמו, לא שהוא עושה חסד, אלא שהוא נעשה כלי, כיסא למידת החסד שעוברת דרכו. הוא החסד עצמו, הוא המרכבה לחסד. כמו בדורו של אברהם, שלא היה עזר לשכינה כי אם על ידי אברהם. לא היה מי שיחשוב על זה. כך אתה שאין איש שם על לב לעשות עזר וסמך להשכינה בגלות אמר הזה, כי אם מיעוטה דמיעוטה, אז השם נפשו וחפו, ודאי נעשה כיסא אל השכינה במידת החסד. אנחנו נעבור לספר עמוד התפילה ועמוד ח'. באות עין ה' אומר הבעל שם טוב כך, כאשר מתחיל האדם להתפלל, מיד כשאומר, אדוני שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך, השכינה מתלבשת בו ומדברת הדיבורים. זאת אומרת, לא אני אומר את הדיבורים, אלא אני אמרתי, אתה תפתח את הפה. שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. הרי אנחנו עומדים מול הבורא, מול המלך, ומתבטלים בפניו, קוראים בפניו. הקריאה היא ביטול הקומה בפניו, ואז אומר, אתה תדבר דרכי. שפתי תפתח, אתה תפתח לי את השפתיים, בלי רשות שלך אני לא יכול, ופי יגיד תהילתך. לא אני אגיד עם פי את התהילות שלך, אלא פי יגיד תהילתך לבד. ברגע שאתה אומר את זה, השכינה מתלבשת בו, ומדבר את הדיבורים. מי אומר את התפילה? ואני תפילה, זה השכינה עצמה. וכשיהיה לו האמונה שהשכינה מדברת אלו הדיבורים, בוודאי טיפול עליו אימה ויראה. וגם הקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו ושורה אצלו, כמו שנאמר, דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, הנה זה עומד אחר כותלנו. הכותל הוא לא שלו, הוא לא שם גבול בינינו. הכותל הוא שלנו, כותלנו. מי עושה את המחיצות בינינו לבין הבורא? אנחנו. אנחנו צריכים להוריד אותם. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אז הוא אומר, מהאותיות שהם איכלות. איפה הוא? מה זה החלונות האלה והחרקים האלה? משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים, מתוך האותיות שאנחנו אומרים בתפילה, בתוך האותיות האלה נמצא הקדוש ברוך הוא. מאיר, אור השכינה שלו. והוא על ידי זה, על ידי זה שאתה התבטלת, והתפילה בוקעת ממך, השכינה מדברת אותך, והשכינה מתפללת אותך, אז נפעל העניין הזה שהוא ממשיך כאן. והוא הולך, המתפלל, מייחל להיחל, ובכל היחל דנים אותו אם הוא ראוי לכנוס. זאת אומרת שאדם צריך לעלות בתפילה, הרי אנחנו אומרים, יש לנו ארבע חטיבות בתפילה. יש לנו את הקורבנות שהוא כנגד עולם העשייה, כדי לקרב את כל הענפים לשורשים בעולם העשייה, אומרים קורבנות. יש לנו את הפסוקי דזימברה, כדי להיכנס לעולם היצירה. יש לנו את יוצר וקריאת שמה להיכנס לעולם הבריאה, שהוא עולם המחשבה. ויש לנו את העמידה, כדי לעמוד בפני המלך בהיכלו, שזה כנגד עולם האצילות. כדי להיכנס צריך רשות. וגם כל ברכה וברכה בתפילה זה שער. זה מחיצה אחת בתוך עולם העליון. אז לפעמים אדם אומר ומרגיש שאמר, אבל הוא לא נמצא שם. זאת אומרת, בתוך הדיבורים שהוא אמר, הוא לא נמצא באותו גובה של הדיבורים האלה. לפעמים הוא מרגיש שהוא כן נכנס. במה זה תלוי? תלוי שאדם יהיה טהור. אז לכן הוא אומר כלל גדול, שבכל היכל והיכל, דנים אותו אם הוא ראוי להיכנס לאותו היכל. אז לכן, אם אדם למשל בעולם העשייה, והמעשים שלא טהורים, נותנים לו להיכנס. ואם הוא לא ראוי, נגיד שהמעשים שלו באותו יום לא היו כל כך בסדר, הוא לא עשה תשובה על זה, הוא לא תיקן, לא ייתנו לו להיכנס. אז הוא מתפלל מלמטה. הוא צועק אל המלך מרחוק. אבל להיכנס אל המלך זה מעניין אחר. בעולם היצירה, שזה עולם הרגש והדיבור, מה בודקים? מעמידים בית דין. הנה. דנים אותו. מעמידים בית דין, האם המילים האלה יש להם כיסוי. אז בודקים אותו במה, עם הדיבור שלו נקי. הדבר השני, מה בודקים אותו? הרגשות, גם כן. המידות שלו. אם הוא נקי, נכנס עם הדיבורים שלו. מלובש בתוך הדיבורים האלה, של התפילה. לא, צועק מבחוץ. מלאכים, כן, בחוץ, מה רבקה היו. ואותו דבר בקריאת שמע ויוצר, שם אדם צריך להתבטל, עול מלכות שמיים, אז זה צריך להיות יותר קל, נכון? כי בקריאת שמע אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, והוא מבטל את עצמו, והוא עושה תשובה. אז זה עולם, בעולם הבריאה, עם המחשבות שלו, דנים את המחשבות שלו, כי זה עולם המחשבה, והמחשבות שלא תאורות, הוא נכנס. לא תאורות, לא נכנס. עם אותן מחשבות הלא תאורות, שהרוחבות על אותן אותיות ומילים, הוא יוצא החוצה. דוחים אותו החוצה. באותו עניין, בעמידה בעולם האצילות, שזה עולם הרצון המתוקן, עולם הדבקות, עולם האמת, בודקים את הרצונות שלו. האם הרצון שלו הוא שלך אמיתי שאתה אומר את זה או לא? אתה מונח. אם כן, נכנס. אם לא, דוחים אותו. אז הוא צועק מבחוץ. גם זה טוב. לצחוק אל המלך, לצחוק אל המלך מבחוץ, גם זה מדרגה. ולא להתייאש. וגם לדפוק על הדלת ולנסות להיכנס עוד פעם ועוד פעם באותה תפילה עצמה. גם זה מדרגה. אבל הוא מתאר כאן את התהליך. אז לכן הוא אומר, והוא הולך מאיכל לאיכל, ובכל איכל דנים אותו אם הוא ראוי לכנוס. ואם היה האדם משים אל ליבו שדנים אותו כעת, כן, בעת שנפלה לו מחשבה זרה, בוודאי היה מתפלל בכוונה, רק שהוא שוכח שדנים אותו. אדם מתפלל ושוכח בפני מי הוא עומד, בפני מי הוא מתפלל. לכן הוא לא כל כך שם לב, לא כל כך נבהל מזה. אבל אם האדם יש לו אמונה, האמונה מתהרת את הציור, את הציור, ציור הלב שהוא יראה, אז באופן כזה הוא לא ישכח. הוא ממשיך ואומר, על מה שאמרו בזוהר, בפרשת ויחי, שדנים את האדם בכל היכל והיכל ומגרשים אותו מהיכל, פירוש, כי הדיבורים נקרא היכלות. כל דיבור, כל מילה זה היכל אחד, שהשכל שורה בהם. והאדם המתפלל הוא הולך מאות לאות, ומתיבה לתיבה, ממילה למילה, וכשהוא אינו כדאי, הוא לא טהור מספיק, הוא לא מונח שם, מגרשים אותו. דהיינו, איך מגרשים אותו? ממדרגה רוחנית. אנחנו יודעים שנכנסים לאיזה בנק, ויכולים להגיד, טוב, אתה אין לך צא החוצה. זה אנחנו מבינים, איך מגרשים אדם ממדרגה רוחנית, מאיכל רוחני. מה זה מגרשים אותו? אז הוא מסביר, דהיינו, שזורקים לו מחשבה זרה, וממילא הוא בחוץ. זאת אומרת, המחשבה הזרה, מאיפה באה? מאלה שמבצעים את הדין. דנו אותנו, ראויים להיכנס או לא? לא. זורקים לך מחשבה זרה, וזה עוד, היא פולטת אותך חוצה מאותה מדרגה. אז מה עושים עכשיו? עכשיו צריכים לעשות, לתהר את אותה מחשבה, להעלות את אותה מחשבה אל השורש, דרך שלושת הערוצים הידועים, יראה, אהבה ואמונה. כן, אם זה מחשבה שהיא של עניין חוסר, של חוסר צניעות, אז מיד צריכים לערער באהבת השם. השם ההוויה וניקוד אמונה, ואז אפשר לעלות עוד פעם, לתהר את אותה מחשבה, לעלות אותה. ואם זה בפחד או כעס, אז צריך לייחד, כן, ביראה. השם ההוויה וניקוד יראה, ולערער ביראת שמיים. להחזיר את היראה הנפולה למקום הנכון. להחזיר את האהבה הנפולה בתאוות למקום הנכון, אהבת השם, יראת שמיים. ואם האדם יש לו או גאווה, או איזה אמונה תפלה, או בלבולים בזה, אז נו, אם יערער באמונת השם, שם ההוויה, יחד את מחשבתו בתוך אותיות שם ההוויה, בניקוד אמונה. ואז הוא מעלה בחזרה את כל, את כל המחשבות הזרות. אז הוא אומר, כאן מסביר באות עין זין, כשנופלת לו מחשבה זרה, אזי יתבושש עד מאות. קודם כל בושה, זה הכנה. הכנה זה הבושה. כי דחפו אותו מהיכל המלך, וישיב לתוך ההיכל בבושה רבה ובהכנעה גדולה. זאת אומרת, ישוב, הכוונה שתנסה עוד פעם להיכנס, כן, תנסה להבדיל את אותה מחשבה עזרה להעלות אותה, אבל אז תנסה, אל תוותר, תנסה להיכנס עוד פעם. ועוד, כי מחשבה עזרה היא עבירה כמו מולית ממזר, חלילה. אם אתה אומר מילה כזאת וחושב על דבר אחר, אתה חושב באותיות ובמילים אחרות. זה כשאתה מכניס את הנשמה במקום שלא שייך לך, זה כמו לדעת חלילה ממזר, מקום זר. ממזר זה ממקום זר. המשכת נשמה ממקום זר שלא שלך. אז מחשבה זרה היא עבירה כמו מוליד ממזר חלילה. על דרך שכתוב בהגמרא במסכת כתובות, רחילה בתה ערכה לאזלה. כן, הולכת אחרי דבר אחר שדומה לו, אבל זה לא זה. וכמו שהמחשבה הוא דבר, הוא דחר ונוקבה, הוא גם זכר וגם נקבה, יש מחשבות זכריות ויש מחשבות נקביות, אז כך הקול והדיבור הם דחר ונוקבה. גם הקול והדיבור יש זכר ונקבה. הקול הוא זכר והדיבור הוא נקבה. ואם יש לו מחשבה זרה ומדבר דברי קודש, הווה כמו ממזר. המחשבה היא מקום זר והדיבור הוא מבחוץ. שיש לו צורה כמו האדם הקשר, הדיבור החיצוני, רק הפנימיות הוא רע. כך הדיבור הוא באותיות קדושה, ורק המחשבה הוא רעה. במקרה זה, שחושב דברים אחרים הוא מוליד ממזר בדיבור קדוש. אז לכן מה צריך לעשות? אפשר לתקן פה. ברוחניות עדיין אפשר לתקן את זה. שצריך להעלות את זה למקום הנכון. זאת אומרת, להעלות את האהבה הנפולה שבתאוות, ואת העירה הנפולה בפחדים ובכעסים, ואת האמונה הנפולה בתוך גאווה, והתפארות עצמית ודברים כאלה, אפשר להעלות את זה לשורש. ועוד יחשוב, כי הקדוש ברוך הוא אומר, מדוע באתי בהתיבה, כן, כתוב בישעיה, מדוע באתי בעין איש, זאת אומרת, מדוע באתי בתוך המילה הזאת שאתה אומר בתפילה, אני נמצא שם בתוך האור, שבתוך האותיות זה אור השכינה, מדוע באתי בהתיבה, ואין אני בהתיבה. אתה לא נמצא בזה. כי מחשבתו משוטטת בדברים אחרים. באות פי, תסתכלו שם, הוא מסביר, יש כמה ייחודים שצריכים קצת הקדמה כדי להבין אותם, אז אני מדלג. זה אומר בתפילה, באות פי, בתפילה צריך להיות כמו מופשט מגשמיות. ואיננו מרגיש מציאותו בעולם הזה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש את הגוף שלך, סימן שהנשמה לא דבוקה. ואם אתה מרגיש רגשות פרטיים שלך, או מחשבות פרטיות שלך, או רצונות פרטיים, זה עדיין לא, הנשמה עדיין לא מחוברת, כן, לשורש. אז הוא אומר, מסביר, שבתפילה צריך להיות כמו מופשט מגשמיות, ואיננו מרגיש מציאותו בעולם הזה. וזה מה שכתוב בגמרא, במשנה במסכת אבות. אם אין אני לי, מי לי? מה זה אני? אני זה הנשמה. אם הנשמה שלי לא נמצאת בזה, אז מי לי? מה יכול להגיע אליי? כי צריך בתפילה להיות כמו מופשט מגשמיות, ואיננו מרגיש מציאותו בעולם הזה. כלומר, כשאני אבוא למדרגה שלא ידע וארגיש כלל אם אני לי בעולם הזה או לאו, בוודאי אין לי שום פחד ממחשבה זרה. זאת אומרת, מתי אין מחשבות זרות? שאדם מופשט מעצמו. שהוא לא חושב על העבר, ולא חושב על העתיד, אלא הוא מונח ברגע הזה, עומד מול המלך, ומכניס את כל כוחות הרצון, המחשבה והנשמה עצמה בתוך אותיות התפילה. כשאתה אומר, בונה ורחמה בירושלים, אתה רואה את בית המקדש. אתה לא חושב על משהו אחר, לא לפני ולא אחרי, אלא אתה מונח עכשיו, ולא מרגיש את עצמך. אז אין מחשבות זרות. אז הוא אומר, אז אין לי שום פחד ממחשבה זרה, כי אז איזה מחשבה זרה קרב אליי, מי לי, בהיותי מופשט מזה העולם, וזהו מי לי. רצונו לומר איזה מחשבה זרה יבוא לי. אבל כשאני לעצמי, מה אני? כשאני לעצמי, רצונו לומר, כשאני חושב עצמי לדבר יש במציאות, זה העולם, אז אדרבה, איננו נחשב לכלום. אז אתה לא נחשב לכלום. כשאתה חושב את עצמך לכלום, אז אתה דבוק בשכינה. אבל כשאתה חושב את עצמך למשהו, חמץ בפסח במשהו, אז אתה כלום. וזהו שכתוב, מה אני? אז כלום. רצונו לומר, מה אני חשוב ומה עבודתי חשובה לפניו יתברך. כי אז יבלבלו אותי מחשבות זרות. אם אני חלק מהעולם, העולם יבלבל אותי. אבל אם אני לא חלק, עכשיו בתפילה אני לא חלק מהעולם, אני לא בבריאה, אני בבורא. אני אצלו, אני בשורש, לא בענפים. אני בעולם הסיבות, לא בעולם התוצאות. אז עכשיו מה, איזה מחשבות יכולות לתפוס אותי? אם אני חלק מהבריאה מהעולם הזה, מחשבות העולם יבואו אליי. אבל אם אני לא בעולם, אני אצל הבורא, רק מחשבות הבורא תבונה אליי. אז הוא אומר, רצונו לומר מה אני חשוב ומה עבודתי חשובה לפניו יתברך, כי אז יבלבלו אותי מחשבות זרות, והרי כמו שאינני בעולם הזה. כי עיקר בריאת אדם בעולם הזה לעבודה. והרי אין אני יכול לעבוד עבודתי ממחשבות זרות המבלבלים אותי. אז אדם צריך להיות מופשט מעצמו. וגם מה שאמרו חכמינו זכרם לברכה במסכת סוכה. תניה, אמרו עליו על הלל הזקן. כשהיה שמח שמחת בית השואבה בסוכות, היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. למה הוא אמר דבר כזה? הרי הוא היה ענב גדול. איך הוא יכול פתאום לדבר על עצמו? היה הכי ענב בעולם. היה בבית ראשון, 150 שנה, בית שני, 150 שנה לפני חורבן בית שני, הלל הזקן היה שם שמחת בית השואבה ובית המקדש. ושם היה שמחה, היו שואבים רוח הקודש. היו רוקדים בפני השם, בפני השכינה. אז הוא היה אומר אז, באותו רגע, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני מונח בזה, אני מניח את האני בזה, באותה עבודה של לרקוד בפני השם, לעבוד בפני השם, אז הכל כאן. אבל אם אני לא כאן, אני המחשבות שלי בזה ובזה, אז שום דבר לא כאן. אז אומר, ואם אין אני כאן, מי כאן? אז למקום שאני אוהב, רגליים מוליכות אותי. באף הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תבוא לביתי, אבוא לביתך. ואם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. הקדוש ברוך הוא מכבד את הבחירה החופשית. שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. הלל הזקן מביא פסוק. אם אני כאן, הכל כאן. אז יש לפרש על פי דרך זה. ואז הוא מביא את ההמשך בתורה באות פי א'. כשישראל מתפללים ומדבקים את עצמם להשם יתברך, קל הנפיק יוצא בת קול ואומרת, ציינה ורואינה בנות ציון. איך? אז יש כמה מדרגות בזה, יש דלת מדרגות. א', במלך שלמה, זאת אומרת, צריך להיות שאדם ימליך את הקדוש ברוך הוא, שהשלום שלו, ב', באתרה שיתרה לו אמו, שזה עוד מדרגה, שאדם צריך להמליך את הבורא, ולקבל ממנו כמו שמקבלים מאמא, ג', ביום חתונתו, שמורה על זיווג, על ייחוד, על דבקות איתו יתברך, ד', וביום שמחת ליבו, צריך שמחה בלב. אי אפשר להתפלל מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה של מצווה. אז יש ארבע בחינות של התפילה כאן. כלומר, מי שאינו ראוי לייחוד זה, ולא ניחה לה, יצא. וזהו ציינה, שמוצאים אותו. ומי שראוי לזה וניחה לה, הוא שמח בזה, נוח לו, מונח בזה, אז יראה. וזהו וראינה. אז נותנים לו לראות. או ציינה, או ראינה. ציינה, מי שלא ראוי בחוץ, מי שראוי, ראינה, נותנים לו לראות. מראים לו בתוך האותיות. וכששומעים הקליפות כל זה, כל העולם, כל החיצוניות של העולם, אז רוצים הם לבטל את האדם הזה בתפילתו, על ידי מה? במחשבה זרה. כן? מתענוגי הזמן. להביא לו מושגים של האופנות, של החברתיות, של העולם הזה. כן? במקום אותיות והמילים של התפילה, מביאים לו, כן, מדהים, מדהים, כל הדברים האלה, פתאום ככה, יוקרתי, מדהים, מקסים, מביאים לו את כל המילים, כל השפה של, של העולם הזה, ואז יש לו נפילה מכמה קומות, טרח, צריך להעלות את כל התפילה מחדש. מביאים אותו אל החיצוניות, קוראים לזה קליפה, קליפה היא חיצונית לפרי, מביאים אותו לקליפות, אל החיצוניות של העולם הזה, אל העולם החברתי של הדור הזה. אז אם כן, אז רוצים הם לבטל את האדם הזה בתפילתו, במחשבה זרה, מתענוגי הזמן, ציינה. והחכם מתדבק באהבה ואירת הבורא יתברך. משתמש רק באותיות של התפילה, בשפה של הקדוש ברוך הוא, לא בשפה של האופנות של העולם הזה. ובזה מעלה ניצוצי החיות שבתוך המחשבה ההיא. על ידי שהוא נדבק באותיות של התורה והתפילה, בעילת השם, באהבת השם, בעילת הבורא יתברך, בזה מעלה ניצוצי החיות שבתוך המחשבה היא. המחשבה היא טעונה, יש לה ניצוצות, יש לה מטען, צריך להעלות את המטען הזה. ואומר בליבו, מה לי לדבק בחומריות הדבר? למה אני צריך להסתכל בחלק החיצוני של הדבר? מוטב אדבק בחיותו, בחלק הפנימי, בחיות שיש בכל דבר. שהוא כוח מכוחות השם יתברך. שהוא החוכמה. וכמו שנאמר, מה רבו מעשיך, אדוינוי, כולם בחוכמה עשית. מלאה הארץ קנייניך. כלומר, החוכמה ממלאה את כל הדברים, כל הקניינים שיש בעולם. עכשיו אני מדלג למעשה רב בעוד פי ג' ומסופר כך. החסיד האלוקי, הבעל שם טוב, זכרו לברכה, שהזהיר על הזריזות והזהירות בעסק התפילה לאנשים כערכנו, אז בכדי שינצל ממחשבות זרות, זאת אומרת, איך אפשר להינצל ממחשבות זרות? אמנם אם באות המחשבות זרות זה לא נורא, זה חומר עבודה, אפשר להעלות אותם. לא צריך להישבר מזה, אבל איך אפשר כן להתפלל בלי שיעצרו אותך כל רגע שצריך להעלות משהו? אז זה על ידי מה? על ידי זריזות וזהירות. זריזות, זריזות להידבק בשם יתברך וזהירות. כן, לקיים מה שכתוב בשולחן ערוך, בסימן צדיק א' ומעלה, ואורח חיים שצריך להתבודד לפני התפילה. וצריך להכין את עצמו. תיקון ליבם, הקשיב אוזניך. זאת אומרת שצריך להכין את הלב לפני התפילה. צריך בשביל זה גם זריזות וגם זהירות. וגם להמליך את השם, לדעת בפני מי אנחנו מתפללים. ואמר בשם גיסו, הרב החסיד מורנו, הרב גרשון קיטובר, זכרו לברכה, שאמר משל יפה על האנשים שאינם מרגישים כלל בתפילתם אם היו במחשבה זרה או לאו. שאדם שהוא התפלל, הוא לא יודע איפה הוא היה אפילו. היה מחשבות זרות, לא היה. היה טיסה נעימה. כן? אמר ברכת הדרך לפני, ברכת הגומל אחרי התפילה, וזהו. הוא לא מרגיש כלום. לפעמים אדם מרגיש, הייתה לי תפילה טובה, לא טובה. אמנם אי אפשר לסמוך תמיד על ההרגשה, אבל אדם יש לו הרגש של איפה הייתי בתפילה. אז יש אנשים שלא, שאין להם הרגש, ואמר על זה משל. כי היה דרך אחד מסוכן מאוד, והוא שהיה צריך להילך דרך יער, שהיו שם מחבואות של גזלנים ושודדים, שהיו מצפים לאיזה עובר ושב, בתוך היער. ואז קמו ממחבואיהם וגזלו וחמסו וטרפו ועשו בו פצעים וחבורות. וכל מי שהיה מוכרח להילך דרך היער, היה מהלך במרוצה גדולה מאוד, שלא יהיה להשודדים פנאי להילך ולבוא אליו ממחבואיהם שישבו בהם. פעם אחת נסו שני אנשים בחבורה אחת, והיה אחד מהם שטוי ושיקור מאוד. והשני לא כן היה רק כדרך כל הארץ. והנה בנוסעם דרך היער הזה, זה שהיה שלם בשכלו, והיה לו זהירות, נסע במהירות גדול, עד שעבר בשלום את היער בלי פגע. וחברו השני השיקור הלך לאט לאט, בפסיעה אחר פסיעה, הוא אומר, תכין את עצמו ככה, והרוצחים היו טורפים אותו, ועיקו אותו, ועשו בו חבלות ופצעים. והוא לא הרגיש בדבר כלל, מחמת שחרותו הגדול, לא הרגיש כלום, הוא בכלל. ואחר זה פגעו זה בזה, נפגשו, ועמד הראשון ותמה את עצמו על זה השני, שאל אותו, איך ניצלת שלא המיתו אותך בהקעות גדולות שעשו לך, והוא ראה את הפצעים. והשני השיקור היה מטמיע את עצמו על תמיעתו של זה, ואמר שאינו יודע שום דבר שעשו לו, כי לדעתו הלך בלי פגע, הכל בסדר. היה שיקור, אז לא הרגיש כלום. עד שהראשון הראה לו במראה את הפצעים והחבורות שבכל עבריו, וגם כתמים מן הדם שהיה שוטט על בגדיו מן הפצעים והחבורות. והוא נשאר בתמיהתו ואינו זוכר כלל. והנמשל מובן מעצמו. טוב, צריך הרבה אופטימיות כדי להחזיק מהדבר הזה. הנמשל מובן מעצמו, אדם מתפלל, ולפעמים הוא יודע, הוא צריך להגיד ככה מעמוד 4 עד עמוד 48, ואם הוא צלח את זה ברצף מינימלי, אז הוא חושב שזה תפילה. אבל מי שמרגיש יש לו לב, והוא באמצע הוא ראה שהמחשבות הזרות פצעו אותו, את מוחו, את מחשבתו, את ליבו, את רגשותיו, את הבגדים, את המקיפים, אז הוא מרגיש מאוד לא טוב. אז הוא יכול, יש לו סיכוי לתקן. כי הוא יזדרז יותר ויזהר יותר בעמידה בפני המלך, בתפילה. להכניס את המחשבה ואת כל כוחות הנפש בתוך אותיות התפילה. אבל מי שלא מרגיש כלום, אז הוא יכול להיות פצוע בנפשו, עם חורים בנפש, ברוח, כתמים בנשמה, הוא לא מרגיש כלום. אז לכן זה העניין שאומר שצריך על זה זריזות גדולה, וזהירות. אבל לא הכל עבוד. תראו את המשך באות פי ד' מה שאומר לנו הבעל שם טוב הקדוש. מה שבא לאדם מחשבות זרות ומבלבלים אותו בשעת התפילה הוא אדרבה סימן טוב. זה קצת כביכול סותר את כל מה שלמדנו, כן, לפחות בחצי שעה האחרונה. אז הוא מסביר את זה. על פי משל, דלפני מלך בשר ודם, יש כמה מחיצות ושומרים לפתחים של הארמון המלך, שלא לגשת אליו. ופעמים מזדמן שאחד רוצה להילך עם המבוקה של המלך. והשומרים יודעים שזה יהיה רע להם. זאת אומרת, אם הם נותנים לו לעבור, יקבלו עונש מהמלך. הם שמה כדי לעכב את האנשים שלא ייכנסו אל המלך. ואז, אם זה ההולך אינו חשוב והגון, והרי בוודאי להם שלא יפעול כרצונו, כי המלך לא ישגיח עליו כלל, אחד שהוא לא פשוט ייכנס, מי יסתכל עליו? אז תקף, כשזה האיש אומר להשומרים שיניחו לעבור הפתחים והמחיצות, תקף פותחים לו. דווקא מישהו לא חשוב פותחים לו. אבל אם אדם מרגיש חשוב מאוד, אז לא פותחים. אדם צריך כעני בפתח בפני המלך. אז אומר, אם הוא לא חשוב, תקף פותחים לו, כי מה אכפת לו? מה שאין כן, אם זה האיש, הוא שר וחשוב לפני המלך, או סגן של סגן של סגן, שיש לו כבר תוכנית איך להפיל את כל הסגנים בדרך, את כל השרים ואת כל מי שמעליו, והוא לדרוך עליהם עד שהוא סוף סוף יהיה הראש של כולם. אה. ואז כולם יעשו לו אותו דבר. אבל אם האדם כל כך חשוב בעיני עצמו, אז לא יתנו לו. מה שאין כן, אם זה האיש הוא שר וחשוב לפני המלך, אז השתמותי כמשתם אלה בכל היכולת לדחותו בלב ושוב. לא נותנים לו להיכנס. שרצונו שלו, רצונם שלא יבוא לפני המלך, ביודעם כי רע יהיה להם, כי דבריו יתקבלו לפני המלך. כמו כן, נמי גם עניין התפילה. ידוע כי הוא התקשרות להעלות ניצוצות הקדושות מהסיטרה אחרה, רחמנא ליצלן, ומכל דברים השפלים, כן, להעלות את זה אל המלך. וזה רע להם. אז המלאכים לא רוצים לתת להיכנס. לכן, אם איש פשוט בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אשר גם בלאו הכי תפילתו איננה כל כך כהוגן, ולא תעשה בהם רושם, במלאכים, אלה שעומדים במחיצות, בהיכלות, בפתח ההיכלות, אז מניחים אותו, נותנים לו להיכנס, ואין מבלבלים אותו כל כך. מה שאין כן באיש הירא, אשר תפילתו תעשה פרי למטה ושורש למעלה, אז מתגברין הסתרא אחרא בכל היכולת, ומבלבלין אותו במחשבות זרות. זאת אומרת, המלאכים האלה שדוחים אותו זה המחשבות הזרות. והמשכיל היודע זאת, מתגבר בכל כוחו עליהם, וצועק בכל מר, אבי אושיעיני. זאת אומרת, זה נקרא תפילה בתוך התפילה. זה שאדם בתוך התפילה מרגיש שהוא תובל בכל מיני מחשבות, וממש קשה לו, מתחיל להתפלל לפני השם, פתאום הוא רואה כל מיני דברים של היום, והצ'ק שחזר לו, והמנהל בנק רודף אחריו, כן, וחמותו גם כן, והוא תובע בכל זה, הוא אומר, תציל אותי ממחשבות עשרות, אני רוצה להתפלל נקי. אז הוא אומר, אבי אושיעיני, והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של ישראל, ואז נפתחים לו כל המחיצות והפתחים, וגורם תיקון הראוי להעלות הניצוצות הקדושים שבתוך המחשבות האלה, את הפנימיות של כל מחשבה חיצונית, הוא פועל ישועות. זאת אומרת, שהעבודה על המחשבות האלה היא נקראת עבודת התפילה גם כן. זה חלק מעבודת התפילה. התפילה נקראת עבודה. ועבדתם את השם אלוקיכם בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, ואומר זו תפילה, הגמרא אומרת. זאת אומרת, העבודה היא איך אדם מתמודד עם העולם הפנימי שלו, כאשר הוא עומד בפני המלך, עם הרצונות שלו, ועם המחשבות שלו, ועם כל הכוחות הנפש הנפולים שלו, את זה הוא צריך לעלות, זה העבודה. מהי העבודה? לרכז, כמו יוסף הצדיק, רואה את צון, אחיו, עושה ראות, מחבר את כל כוחות הנפש ומחבר אותם לשם יתברך. כמובן שיש מלחמה על זה. אבל נו, אפשר, אולי אפשר לעשות מלחמה שמנצחים, לא רק מלחמה בשביל הסכמים. אלא פעם אחת בחיים מסכמה בשביל לנצח עד הסוף. זה בתפילה. אם נעשה תפילה כזאת, זה יפעל גם בחוץ. אומר ככה, בעוד פי-היי, אם ייפול לאדם מחשבה זרה, יחשוב שהכל בא מאותיות. גם המחשבה זרה היא מלובשת באותיות. אם חושבים על אוגה, אז האוגה זה עין וו ג' ה'. זאת אומרת, גם האוגה היא באותיות. אני לא אומר במבה, שזה פעמיים שם מבית, זה אז בכלל עם בעיה. כוונות של במבה זה בכלל, זה הכי קל, אבל אוגה. אז אם יפול לאדם מחשבה זרה, יחשוב שהכל בא מאותיות. רגע, מה האותיות של אותה מחשבה? שעכשיו בא לי, לא רק תמונה, אלא זה אותיות. בוא נמיר את זה לאותיות ונעלה אותם. אז אומר, והם קדושים, האותיות האלה הם קדושים. רק שנצרפו, בא להם צירוף, במחשבתו לשטות. על כן, אם יכול, אז יש כמה דלת הדרכות, שימו לב להדרכות. א', להפוך אותיות הללו לדברים קדושים. אז היה טוב מאוד. זה הכי, זה מדרגה הכי טובה. אם אדם רואה אוגה, ואז הוא יודע שזה עין, וו, כן, שזה מילוי, כן, של אחד השמות, וג' והי, יכול לצרף את זה ולהעלות את האותיות האלה, זה טוב מאוד. זה הכי טוב. לקחת את, בלי להמיר, בלי לחלק. את אותן אותיות של הדבר שהוא מתהווה לו, אותו דבר צריך להעלות אותו. זה מצוין. ב', אפשרות שנייה, על ידי היפוך התיבות של המחשבה זרה. זאת אומרת, הוא הופך את, את הסדר של האותיות, כמו צרה, הופך את זה לצוהר, כן, וכן הלאה, או רצה, אז הוא מעלה את זה ככה. זה מצוין. או ג', בהפסק התיבות לשתיים. הוא חותך את התיבה, אותיות אלה לכאן, אותיות אלה לכאן, זה נקרא נסירה. הוא מנסר את זה. ואז הוא יכול להעלות את זה יותר טוב. הוא מפרק את החלק הלא טוב שיש שם, ומוציא את הטוב. ודלת, והן דלת, בראשי תיבות של המחשבה זרה. יש גם ראשי תיבות. כן, כמו שיש ראשי תיבות מכל דבר טוב, כן, שאנחנו עם נחל, כן, נפשנו חיכתה להשם, נכון? כן? כן, או גזל. גם זו לטובה. אז הוא עושה ראשי תיבות טובים מדבר שנראה כביכול בחיצוניות לא טוב. אבל על ידי הנוטריקון, הראשי תיבות, הוא מגלה את הפנימיות הטובה שיש בזה. אז בדווקא, אבל כל זה, כל הדלת האופנים האלה, של איך להעלות את המחשבה הזרה, דווקא שלא יופסק מהדבקות. זה צריך להיזהר, שלא יופסק מהדבקות. יש עוד כמה תורות נפלאות שחשוב ללמוד, אבל אני רואה שאנחנו לא מספיקים. זה הבעיה שלנו תמיד עם הקונטרסים האלה, מה לא ללמד. טוב, אבל בכל אופן, פטור בלא כלום אי אפשר. נעבור לעמוד ט"ו בספר צבאות מריבש טוב. וכאן יש איזו הדרכה מאוד חשובה. אני זוכר שאני למדתי בישיבות. אני אף פעם לא למדתי בישיבה חסידית. אני תמיד למדתי בישיבות ליטאיות, אולי בגלל זה נשארתי קצת חסיד. זו הסיבה. אז שם היה עניין, במיוחד בישיבה הגדולה, שאיזה חומרה לקחת עליך השנה. היו כמה חבר'ה שהיו אוספים חומרות, וחשבו שזה עיקר עבודת השם. כמה שאתה מחמיר על עצמך יותר, אז אתה יותר טהור בפני השם. עכשיו בואו נראה מה בשער כף א' בצבאות מריבש טוב, מה אומר הבעל שם טוב הקדוש על העניין הזה. הוא אומר בהנהגה א', ואל ירבה בדקדוקים יתירים בכל דבר שעושה. שזה כוונת היצר הרע לעשות לאדם מורה, שמא אינו יוצא בדבר זה, כדי להביא אותו לעצבות. לא לקחת חומרות, לעשות בדיוק כמו בשולחן ערוך, לא יותר. גם לא פחות כמובן. כן, אבל לא להתחיל לאסוף דברים דיוקים ודקדוקים, ואני עושה ככה וככה, בסוף מגיעים, יכולים להגיע למצבים נוראים, שאדם עושה 800 פעם נטילת ידיים, כי הוא חושש שמא לא יצא. עשית, אתה, עשית, זהו, השם עזר לך, גמרנו, שוין, שוין גמחת, זהו. תשמח במצווה שעשית, זהו. תמשיך הלאה, יש עוד מצוות. אבל עצבות, גם צריך להיזהר, הוא אומר. ועצבות היא מניעה גדולה לעבודת הבורא יתברך. ואפילו נכשל בעבירה חלילה. לא ירבה בעצבות שיבוטה לעבודה. תתקן מיד, תעשה תשובה מיד. אבל לא בעצבות. רק שיעצב על העבירה קצת. ויחזור לשמוח בבורא יתברך. כיוון שהוא מתחרט בחרטה גמורה. ודעתו שלא ישוב לכסלה בשום פנים. ואפילו כשיוודע בוודאי שאינו יוצא בדבר אחד מחמת מניעות הרבה, לא מצליח. רוצה לעשות מצווה כמו שצריך, לא הצליח. לפעמים אין זכות. לאדם צריך שיהיו לו זכויות לעשות מצווה. לא יהיה עצב. רק לא יהיה עצב. ויחשוב שהבורא יתברך בוחן ליבות וכליות, שהוא יודע שרצונו לעשות מן המובחר, רק שאינו יכול. ויחזיק עצמו לשמוח בבורא יתברך. זאת אומרת, צריך חזקה, צריך לחזק את עצמו. אדם צריך לחזק את עצמו הרבה בעניין שמחה. וכמו שכתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. שפעמים יש מצווה שיש בה קצת נדנוד עבירה, או לפחות כך נדמה לו, אל ישגיח על יצר הרע שרוצה לבטלו מאותה המצווה. ויאמר ליצר, הלא אין כוונתי באותה המצווה זו, אלא רק אני רוצה לעשות נחת רוח לבורא יתברך במצווה זו. ובזה יסלק היצר ממנו בעזרת השם. אבל מכל מקום צריך להבחין בשכלו אם יעשה המצווה הזאת אם לאו, וכל מה שכתבתי, הם כללים גדולים ונחמדים מפז רב, כל דבר ודבר הוא כלל גדול. טוב, צריך ללמוד את זה יותר לעומק. יש עוד הדרכה אחת חשובה בשער כף ב' בהנהגה א', ואומר על עניין של החיקוי, שלא לחכות אחרים. מזה צריך להיזהר מאוד, מהזיוף, מקליפת גם אני. רואה בחוץ, גם הוא רוצה. מזה צריך להיזהר מאוד, כי זה סניף של לא תחמות. גם ברוחניות יש לא תחמות. שאדם חומד להיות כמו, לעשות כמו. כל דבר שהוא יוצא על ידי חיקוי, אין לזה הרבה ברכה. הוא נותן, מביא את הגמרא המפורסמת, במסכת ברכות בדף למדי עמוד ב', איתה הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי, ולא עלתה בידם. הכוונה היא שהיו רוצים לעשות לעצמם סיגופים כדי שיבואו למדרגת רבי שמעון בן יוחאי. הוא היה במערה 13 שנה, אכל רק חרובים מערב שבת לערב שבת. יאללה, נחפש גם אנחנו איזה מערה. כן? קודם כל, מה אכפת לנו מהמשפחה, מאישה והילדים? הם הסתדרו, כמו ש... כן, הרבנית של רבי שמעון הסתדרה. ניקח אחד מהילדים הקטנים, שיהיה איזה לעזר קטן איתנו, ויאללה. קוברים את עצמנו עד פה, לא אוכלים, לא שותים, כן? בוא נהיה כמו רבי שמעון. אבל רגע, רגע, אתה שאלת אם הנשמה שלך היא כמו של רבי שמעון? אולי הנשמה שלך היא נשמה של... אתה, ואתה צריך, יש לך תפקיד אחר. למה אתה מחכה? למה אתה מסתכל בחוץ? אז אומר, הכוונה היא שהיו רוצים לעשות לעצמם סיכופים כדי שיבואו למדרגת רבי שמעון בן יוחאי, ולכך לא עלתה בידם. לא יעלה. חיקוי לא עולה. זיוף אף פעם לא מצליח. כל חיקוי הוא זיוף. ולא יכוון בעבודתו, אלא רק לעשות נחת רוח לבורא יתברך לבד, ולא שיבוא למדרגה. כל דבר שאנחנו עושים עם תוכנית, עם זה, עם שיהיה לנו איזה מדרגה מזה, יצא לנו משהו, איזה מדרגה, לא מצליח. אלא צריך לעשות דבר שיהיה נחת רוח לשם יתברך. או נחת רוח לזולת, לעזור לזולת כדי שיהיה טוב לו. אבל אם אתה עושה את זה על מנת שיצא לך משהו מזה, או בגשמיות או ברוחניות, לא עלתה בידו. וזה כלל גדול אצל הבעל שם טוב הקדוש, לא לחפש מדרגות, ולא לחפש להיות כמו, כי אין זה מועיל. עוד דבר קטן אחד, אם ירצה השם, אוף. יש לנו הרבה דברים, אני לא יודע אם אנחנו מגיעים אל הצפרדיה. יש דבר חשוב מאוד בעמוד חף בספר כתר שם טוב שהוא מדבר על תפיסת הנשמה שהוא על ידי קריאת שמו של האדם. זאת אומרת, אדם יש לו תפיסה בגוף כאשר הוא מוגע עם היד. איך יש תפיסה בנשמה? על ידי קריאת השם של הדבר עצמו. בדומם, צומח, חי ומדבר, בכל דבר. לכן הבעל שם טוב יש לו דיוק גדול מאוד בעניין השמות. שלא לקצר את השמות. גם ראיתי אצל החתם סופר מאוד מזהיר על זה. לא לשבש ולא לעוות ולא לקצר את השמות. וזה קלקול לנשמה. מקצר שמו, מקצר חייו. האותיות הם הצינורות, הם האיברים הרוחניים של הנשמה. לכן הוא אומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מעת יעקב, איש וביתו באו. זונה אומר על פסוק הזה כך, כמו שתפיסת הגוף הוא בגשמי, שיוחז בגופו, כך תפיסת הנשמה הוא על ידי קריאת שמו. זה תופס את הנשמה. גם בישן, נותן דוגמה, שאדם שישן, ניעור, מתעורר משנתו, וקוראו שמו. זאת אומרת שאם קוראים מישהו באוזן, בשם שלו, הוא מתעורר. למה? קראנו לנשמה, אז היא באה, חזרה לגוף. לכן תפיסה זה דווקא בשמות. יש משהו שאני מבקש במיוחד ללמוד בשבת. אם תסתכלו בעמוד חף ג' יש מאמר עמוק מאוד של הבעל שם טוב הקדוש על הלכה. שההלכה היא הקלה, הוא אומר. היא השכינה. שלימוד הלכה אחרי כל תפילה זה הכרח. ודווקא שולחן ערוך, עוד טור, מבית יוסף ושולחן ערוך, ולא מקיצורים. דווקא הוא אומר שיש בזה דבקות עם השכינה, כיוון שמאז חורבן הבית אין לקדוש ברוך הוא בעולמו כלום, אלא דלת אמות של הלכה. ודלת אמות האלה הם אור החיים, ויורה דעה, ואבן העזר, וחושם משפט, של הטור ושל השולחן ערוך. והארבע האלה הם כנגד ארבע אותיות של שם ההוויה, וכנגד ארבע אותיות של שם אדני. אבל תלמדו את הדברים בפנים, שאומר שההלכה היא הקלה, ומי שרוצה קלה צריך ללמוד הלכה. וכמובן, אם הקלה רוצה להיות קלה, היא עצמה צריכה ללמוד הלכה. כן? אז זה עניין שנעשה ייחוד, הוא אומר, מדבר על, על ידי לימוד הלכה, נעשה ייחוד דלת עמוד, דלת האותיות, אדנים, דלת אותיות שם הוויה. מאוד חשוב ללמוד את הדברים, וכאן, אם יש לנו שתי דרגות, הגענו אל הצפרדיה. צפרדיה, הוא אומר, שיש בזה עניין גדול. בעמוד כף וו, נספר את המעשה בקיצור האפשרי. למדנו שהשודדים בגיבירג, שם בהרי הונגריה, לימדו את הבעל שם טוב שיש פתח לארץ ישראל תת-קרקעי. איך אפשר לברוח משם לארץ ישראל? אבל שם, שהוא הלך בדרך הזאת, אז הוא ראה את הלט החרב המתהפכת, ולכן הוא לא רצה להמשיך. כשהוא חזר אחורה, הייתה ביצה ענקית, היה צריך להיכנס דרך, לעבור דרך הביצה, וכאשר הוא חזר דרך הביצה, את מה הוא ראה? ראה צפרדיה ענקי, ענקי מאוד. אז הוא מספר ככה, ויש אומרים, כי פעם אחת נכנס הרב לעמקות גדול והלך בהתבוננות זו שלושה ימים ושלושה לילות, ולא ידע כלום מזה. ואחרי זה הכיר שהוא במדבר גדול רחוק מאוד ממקומו, והיפלא מאוד בעיניו על שטעה במדבר כזה בדרך לארץ ישראל. ובוודאי לא דבר רק הוא. ובתוך כך באה לפניו צפרדיה גדולה עד מאוד. ולא היה לה נסיך בפנים. עד שכמעט לא הכיר איזה בריאה היא. כזאת צפרדיה ענקית, זה יותר דומה לסופגניה. אבל מכאן אנחנו למדים שהבעל שם טוב היה בדרך לארץ ישראל שלוש פעמים. שלוש פעמים ניסה להגיע לארץ הקודש, ולא זכה. אבל נכדו הקדוש זכה. שאל את אותה בריאה, את אותה צפרדיה, מי אתה? זאת אומרת, כמו כלום, אנחנו היינו רואים דבר כזה, מה היינו עושים? בורחים. בעל שם טוב לא התבלבל, אומר, מי אתה? אתה בריאה, אני בריאה, בוא נדבר. מי אתה? ויאמר, כי הוא תלמיד חכם ונתגלגל בצפרדי הזו. ויאמר הבעל שם טוב, תלמיד חכם אתה? הוא אמר, כן, אתה תלמיד חכם. ובזה הדיבור העלה אותו הרבה. רצה לשאוב את הנפש שלו מתוך הגוף של הצפרדיה, להעלות אותו, לשחרר אותו. תקן את הנשמה שלו. ותספר לו כי זה 500 שנים שנתגלגל בה. והגם שהרב הארי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תיקן כל הנשמות שהיו קשורות לו בדור שלו, אך מגודל פשעיו של אותו תלמיד חכם, שלא נדע, הרחיקו אותו נדוד במקום שאין בני האדם מצויים בכדי שלא יתקנו אותה. לדחות את התיקון שלו. ושאל לו, מה היה פשעו? ויאמר, כי הוא פעם אחת זלזל בנטילת ידיים שלא נטל ידיו כהוגן, וכתרג עליו השטן. והשיבו לו, כי אין להאשימו על עבירה אחת, כי אם עבירה גוררת עבירה. אם תוכל להכשילו בעבירה אחרת, אז גם זאת יחשבו לו. ואם יזכור על השם וישוב ממנה, אז יהיה נקי גם מזו. זאת אומרת, אם הוא עושה תשובה, לא מחשיבים לו. אבל אם אפשר להכשיל אותו עם דבר אחר, סימן שעבירה גוררת עבירה, זה קדם לזה, זה הכשיר את זה, שלא נדע. וניסהו בעבירה אחרת ונכשל בה, ולא עמד בניסיון, וכן שנה ושילש, עד שכמעט עבר על התורה כולה. והיה הפסק לדחות אותו שלא לקבל תשובתו. והנה עם כל זה, אם היה דוחק את שערי התשובה, היו מקבלים אותו, כידוע מאחר, אחר זה היה אלישע בן אבויה, היה תנא גדול, אבל הוא נכשל בכמה דברים, הוא שמע ושאלו אותו למה לא עשה תשובה, הוא אומר ששמע מאחורי הפרגות, כן, שובו אליי בנים שובבים, חוץ מאחר, כבר קראו לו אחר, מלשון אחוריים, מלשון סתרה אחר החלילה. אז הוא לא דחק, היה, כי הוא היה מאוד שכלי, כל הזמן היה עם ספרות יוונית, כן, מה שנקרא, ספרים חיצוניים נשרו מחיקו, היה כל פולחן השכל אצלו. ולכן רצו שיעשה משהו פעם אחת עם הלב. יפקה ויגיד, תנו לי להיכנס, תנו לי לעשות תשובה. אבל אם הכל מובן, נותנים לך או לא נותנים לך, אז זה הניסיון. אם הוא היה באמת דוחק, היו מקבלים אותו בתשובה. אז השם נותנים את הדוגמה של אחר, שיצא בת כל שובו בנים שובבים חוץ מאחר. וזה היה עונש על חטאו לדחותו. אבל אם היה דוחק בשעב, היו מקבלים אותו. כי אין לך דבר שעומד בפני התשובה. והשטן ניסיתו ונעשה שיקור גדול. נוסף על כל העבירות, הוא גם כן היה מפרנס את בית מרזח. עד שלא היה לו פנאי להתבונן ולשוב. לא יכול לעשות תשובה, לא היה לו פנאי. בעבר על כל העבירות שבעולם. ומפני שגרם החטאים, היה החטא הראשון שזלזל בנטילת ידיים, הוא הגרם, הוא הגרמה של הכל. לכן, כשמת, נתגלגל בצפרדיה שהיא תמיד במים. עכשיו, לא רצית מים, עכשיו תתי תמיד במים. וכשיהיה במקום שאין בני אדם מצויים, ככה, לא יכול לתקן אותו. כי כאשר יעבור יהודי, או שיברך איזה ברכה, או יחשוב איזה מחשבה טובה, בזה יכול לשאוב את הנפש שלו. יכול להוציא יקר מזולל. זאת אומרת, כל העניין של תיקון נשמות זה איך לשאוב את הנשמה מהמקום שהוא נמצא ולתהר אותו, לקשר אותו לרצון יותר עליון, יותר גבוה, ועל ידי זה לשלוף אותו ממצבו הרוחני למצב רוחני יותר גבוה, על ידי הזדהות יותר גבוהה. אבל צריך רצון שיגע ברצון ואז הוא יכול להרים אותו. והבעל שם טוב עשה תיקון לנשמתו והעלה אותו. עד שנשאר הצפרדיה מת. כנראה שעניין של הנסיך, קיבלו, לקחו את זה מפה, כן, עם הנסיך ההוא וכן הלאה, אבל מה היה אחר כך עם אותו תלמיד חכם, איזה נצטרך באותו מקום, באותה השעה, ובאותו יום, אם ירצה השם.